טוב, שלום לכולם, אנחנו בזרונים, במאמר ערך התחייה, שיעור שני במאמר הזה, אנחנו בעמוד קוף למד ה'. אני אקרא קצת מה שראינו ונמשיך משם, כי די רק התחלנו. הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים באור אינסוף דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה, כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בהשם. הדבקות הנתבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה, בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. זאת אומרת, מה שראינו שיעור קודם, שכל אדם יש לו תשוקה להיות דבק בהשם. זה מתבטא איך? מתבטא בזה שהוא רוצה להיות טוב. וזה מצוי בכל הנמצאים, בחיות, בצומח, בדומם, המלאכי. כולם מבטאים דבקות בהשם, אלא שהאדם, האדם יש לו רצון בעצם מנותק מרצון השם, בניגוד לשאר הנבראים. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, האדם הוא בעל בחירה חופשית. והתשוקה היותר גדולה שלו זה לבטא את הדבקות בהשם על ידי בחירתו החופשית. כל עוד הוא לא עושה את זה, אז הוא מרגיש עצבות, דיברנו על זה בעריכות, מרגיש בלבול, מרגיש שהוא לא מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, מרגיש תחושת צמאון וחיסרון, אף על פי שהוא מפצה עליה בכל מיני תחליפים נהנתניים כאלה, בתאוות, והנאות חומריות, אבל עדיין זה לא מרווה אותו. ככה בנויה כל האנושות, מצד צלם אלוהים שבא וכו'. עד כאן זה מין הקדמה כללית כזאת שלא שייכת בהכרח דווקא למאמר הזה, ופה אנחנו נכנסים יותר פנימה היום. הילדות האנושית, ימי החושך האב והמגושם, הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שעיכבו את הדבקות האלוהית שלה מתגלות במלוא אורה. דיברנו על זה בעריכות גם כן שיעור קודם, איך הדורות הראשונים כבר מדור אנוש החלו אט אט בעצם לעבוד את שמשיו של הקדוש ברוך הוא, את השמש, הירח, הגלגלים, הכוכבים, לעשות להם פסלים וצלמים והיכלות ומקדשות על ידי נביאי שקר, כהני עבודה זרה וכן על זה הדרך. אז האנושות היא בעצם הניחה בעולם יסודות חיים כאלה, זה הפגניזם, העבודה זרה, שעיכבו את הדבקות האלוהית שלה מתגלות במלוא אורה. זאת אומרת, יש אולי תשוקה טבעית לאדם להיות דבק בהשם, בפועל זה מופיע בתור איזשהו פולחן אלילי. כמו חטא העגל, שבעצם היה רצון להיות קרוב אל השם, או דבק בהשם, רק בדרך שהשם לא ציווה, הדבר הזה הוא לא מחולל רק טעות תיאולוגית וגריידה, אלא זה עצמו גורם לרשעה נוראית. זאת אומרת, עבודה זרה היא אידיאולוגיה של רשע. אדם לא אוהב לעשות רע ולהרגיש עם זה רע. הוא לא אוהב יסורי מצפון. אז באה עבודה זרה ומספקת לו אידיאולוגיה כזאת ואומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה עבודת האל. אתה רוצה זימה? בואו נסדר לך פה איזה אליל שמתאים לדבר הזה ולך תשתולל. אתה רוצה רצח? גם כן אפשר לתת לזה אידיאולוגיה דתית וכו'. אז ודאי שההדבקות האלוהית היא מתעכבת מאוד. אין לשער את צערה של הנשמה העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם. על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב הגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיה חיי רוחב, חיי נצח, גובה ועוז. זאת אומרת, בכלל אי אפשר לשער, להסביר, עד כמה יש צער עצום של הנשמה שהיא חפצה בעצם בחיים, בחיים של דבקות בהשם, חיים של מוסר ואידיאלים, והיא נולדת לתוך האדם הפרטי נולד, או נשמת הנשמה הכללית העולמית, לדורות כאלה שהחינוך בהם זה, הוא חונק, הוא חונק את כל הטוב, האדם מתחנך לחומריות, מתחנך לבנות מגדל שמגיע עד השמיים, שנלחם בהשם בעצם, נמרוד, הוא הכיר את בורו והתכוון למרוד בו, להעלים את המוסריות מן העולם, שיעסקו כולם בחומריות, וקודם לזה, דורות קודם המבול, כל כך הרבה רשע הלך שם עד כדי שהיה צריך להחריב את העולם במצבו הנוכחי, ולבנות מאיזה גרעין קטן, אנושות חדשה, מנוח. אז זה ודאי קלקולים גדולים התעוררו שם עם הקדוש ברוך הוא, הוא ניחם על מעשיו, מתעצב על ליבו, הוא צריך לזעזע כל כך את המציאות כדי שתחזור בתשובה, שתתחיל מההתחלה. לא פשוט. מכל מקום מוכרחים לו החיים הללו הרוחניים של דבקות בהשם, הם עצם טבעו והווייתו. זה לא איזה משהו צדדי. כמו שאדם הוא לא יכול להסתדר בלי אוכל. הוא מתחיל להרגיש באיזה שלב עצבני, נכון? אדם בלי אוכל הוא לא יכול לסחוב יותר מדי זמן. הוא לא מוצא את עצמו כי זה צורך של הגוף. עוד יותר מזה הצורך הנשמתי. הצורך הנשמתי הוא הרבה יותר משפיע וגדול מהצורך הגופני. לכן יש כל כך הרבה פסיכולוגים היום. שמתי עליו לתופעה הזאת? כמה פסיכולוגים נצרכים. למה? כי אנשים עצובים. אנשים יש להם כל טוב סלע גשמי, מלא כסף, והם על הפרצוף מבחינה נפשית. עצובים, בולבלים, דיכאוניים, בורחים לכל מיני תחליפים, כל מיני דברים מלאכותיים, מבקשים פיצויים גשמיים, לא מוצאים את עצמם. מוכרחים הם לא החיים הללו, של דבקות בהשם, של מוסר, של טוב, של עדינות, של אצילות רוחנית. הם עצם טבעו והווייתו. מדובר פה לא רק על עם ישראל, בכלל על האנושות. הנה באה החולשה האנושית, ותעס אילילים, אילילים אילמים. זה ביטוי מחבקוק ב'. אלוהות, אלוהות חומרית גסה וזוללה. מוגבלת וחסרה ותסתום את כל החרקים. אלילות שהיא מעשה ידי האדם. זה לא משנה אם זה פסל מעץ שאדם מסתת על ידי פטיש, או של אבן, או זהב, או שזה אפילו רק הרעיון התיאולוגי שהוא מעשה ידי האדם. אלוהות חומרית, גסה וזוללה, היא לא מרוממת את החיים, אלא אדרבה, מקבעת את החסרונות. הרעיון של האלילות זה קיבוע החסרונות. היום יש בעיה עוד יותר חמורה, אגב, מהאלילות. אתם יודעים? הרבה יותר חמורה. היום. מה שהיה להם זה כסף קטן. לנו יש בעיה הרבה יותר חמורה. לא שמעתם את זה? איזה תיאורים אתם? אני אגיד לכם. הנצרות והאסלאם. זה אלילות הקוראת בשם השם. פעם האלילות, כותב הרב קוק, באורות ישראל ותחייתו תתוו, היא הייתה, זה בעמוד למד א' בספר אורות, היא הייתה מבחוץ. אתה מסתכל על זה ואתה רואה שזה גס ונמוך. זה חיים אידיאולוגיה של רשע. זה לא ממש מושך. זה מושך את מי שהוא רוצה להימשך אחר כוחות התוהו של נפשו ואחר יצריו ונטיותיו היותר גסות. אבל פה יש גניבה של שם השם. שאומרת, אנחנו עבודת השם. החיצוניות היא מגועצת. הכנסיות הן מאוד יפות, ומנגנים שם טובי הנגנים ושרות גדולות הנזירות, שעברו פיתוח קול, וציירו אותם שם את הציורים האלה גדולי הציירים, שמיכאל אנג'לו, ליאונרדו דה וינצ'י, רפאל, וגדולי המלחינים הלחינו את את המיסות שם, אין באך, בטהובן, מוצרט, וזה נראה כאילו, כן, לבושים ככה יפה, מדברים בצורה מכובדת, כשהתוך הוא הכל רקוב, זה אלילות בתחפושת. היא לא באה לרומם את החיים בכלל. היא באה להשאיר את העולם בקלקולו, ובאמירה אחת שאדם הוא מבטא את אמונתו באקרובט, מיד הוא אף לשמיים וזוכה לחיולם הבא. נכון? אז המצב הוא במידה מסוימת הרבה יותר חמור. בסדר? כל זה במאמר מוסגר. מאמר מוסגר בגלל ש... שימו לב שהיום, אני אגיד לכם עוד מאמר מוסגר אחד. היום, המלחמה הנוכחית... היא לא סתם מרכז הכובד שלה, הוא הר הבית. שמתם לב? למה? בגלל שירושלים היא נקראת עיר האמת. בסחריה ח' היא נקראת עיר האמת. ולעולם, מהר המוריה יוצאת הוראה אלוהית, הדרכה. ודווקא דרך ההתמודדות שלנו סביב הר הבית, פתאום יש בירור של האמת, כל מיני עמדות מתחדדות. יש שם כאלה קליפות של יושבות על ירושלים. ירושלים מקודשת לשלושת הדתות וכו'. סביר הר הבית מתבררת עכשיו האמת. וזה מאוד מורכב. זאת אומרת, יש כאלה קליפות של שקר שחונקות את החיים עד כדי כך שמנהיגי ישראל יוצאים בכל מיני הכרזות כאלה. שהם השלמה עם השקר, השלמה עם דתות שהם חיקוי של היהדות, שהם שקר, שהם נוסדו על יסודות של קנאה, באשר בחר בנו מכל העמים, באשר נתן לנו את תורתו. לכן, העולם העתיק, שהיה חנוק משקרים, במידה מסוימת, העולם התעלה, האנושות התעלתה, במידה מסוימת, היום השקרים הם הרבה יותר כבדים, והם מתיימרים לדבר בשם השם. זה המורכבות והעיצבון הגדול שקודם ימות המשיח. גאולת האמת. מלחמת גוג ומגוג. וכל הביטויים האלה שאנחנו מתחילים לראות אותם מופיעים. עד כאן זה ברור? בסדר? כן. מה חילול השם? זה חילול השם מאוד גדול. זה ההשלמה עם השקר, זה חילול השם. יש שקר, זה הקדוש ברוך הוא נתן בעולם, טוב ורע. אבל השקר הוא נהיה כל כך עווה ועווה. זה מאות ואלפי שנים שהאנושות היא צועדת אחרי השקר, הוא משתחוות לשקר ובונה בתי פולחן לשקר. ונלחמים על השקר. כדי כך, שראשי המדינה שלנו יצאו בהכרזות כאלה שלעולם אין לנו שום כוונה לפגוע במסגד שעומד שם על הר הבית וכו'. דבר בשם עצמך. אנחנו מחכים לבניין בית הבית, בית המקדש. אתה לא מייצג את עם ישראל. אתה מנסה אולי להשקיט את הרוחות, אבל אתה נעשה שותף לשקר באמירה הזאת. יהודי, דבר עברית. דבר בגודל. דבר באמת. לא באנו לפה בשביל שיהיה לנו פה שקט עם השכנים. באנו לפה בשביל לגאול את העולם מרשעתו, לטהר את אוויר העולם מזוהמתו, לקדש את שם השם בארץ. אל תדבר בשם עם ישראל. עם ישראל לא חושב ככה. זה פוליטיקלי קורקט. אבל זה מתאים לגלותיות, זה לא מתאים לתקופה של גאולה. ברור הנקודה הזאת? בסדר? חן הבירור עכשיו, הקדוש ברוך הוא בכוונה, הוא עכשיו הם מזהים ככה, נלחמים על, על מער הבית. מצוין, טוב מאוד. זה לא בכדי. מצוין. אני לא מדבר עכשיו על סוגיית, לעלות לער הבית, לא לעלות לער הבית, אני בכלל לא נכנס לזה. אני סתם מדבר על מה המלחמה הנוכחית, איפה מרכז הכובד של המזוהה, זה בגלל שה... כמו שהרב פה כותב, ימי החושך, האב והמגושם של הילדות האנושית, אז הניחו יסודות כאלה שעיקבו את הדבקות האלוהית, מה נאמר אנחנו? ברור? שהשקר הוא כבר התחפש לעבודת השם. עוד יותר קשה, עוד יותר מסובך. ברור? גנבו את שם השם. המציאו עצמם דת. מי ציווה עליכם את הדבר הזה? איפה היה לכם מעמד הר סיני? איפה, מי ציווה עליכם את הדבר הזה? אחרי מה אתם צועדים? אחרי הזיות של אדם אחד? אבל מיליארדי מאמינים. ברור? כן. עוד משהו? בסדר? יפה מאוד. תכף ייכנסו פה מהשבק ויעצרו אותי. אבל עד אז אני אמשיך את השיעור, בסדר? ומציירים לנו, לנו, נשמה גדולה, ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את שוקתה הכבירה, לחופש ואור, את צערה החזק, את מחובה הנמרץ, על אלבון הטבל. נשמת אברהם, איך היא מתמרמרת, בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה, הרוחב האלוהי הקורא להוויה, אהיה אור, הקורא לכל פרט, ימלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות, והבארות נסתמו, סתמום פלישתים וימלאו מפר, איך מתפרץ הערים מהסוגר, איך נוטל לו את מקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורה לאל אחד אל עולם. זה אותו תהליך שאברהם אבינו עבר אז, אנחנו צריכים לעבור גם קצת היום, לשבר פה כמה צלמים. אז אני חוזר, ומציירים אנו לנו, מציירים הכוונה אנחנו מדמיינים ברוחנו, די הפסוקים והמדרשים, על אברהם אבינו, נשמה גדולה ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את שוקתה כבירה לחופש ואור. אברהם אבינו מבוני המגדל, חזל אמרו. הוא היה, נולד למשפחה של עובדי עבודה זרה. הוא בעצמו ככה גדל. את צערה החזק. את מחובה הנמרץ על אלבון הטבל. הנשמת אברהם. איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל הנשמה. הרוחב האלוהי הקורא להוויה יהיה אור. הקורא לכל פרט ימלא אושר, גודל, גובה ונחת טוב וגבורה, אהבה ונעימות. והבארות נסתמו. אז בואו אני אקריא לכם, מה שאני ממשיך ממה שהתחלתי בשיעור קודם. בעצם התחלנו, דיברנו על איך העולם נפל לעבודה זרה. אחר כך הרמב״ם בהלכות עבודה זרה הוא מתאר את אברהם. הוא אומר, אבל דרך זו של עבודה זרה היה מי שיורד מדחי אל דחי, מדור לדור, היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו, והוא קטן, ולחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי סובב אותו, לפי שאי אפשר שיסובב את עצמו. ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה, הטיפשים, ואבי ואמו וכל העם עובדי עבודה זרה, והוא היה עובד עמהן, כמו שכתוב בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, מבין קו הצדק מדעתו הנכונה, ידע שיש שם אלוה אחד, הוא מנהיג הגלגל, הוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. טוב, אז הוא קלט את זה משכלו. ידע שכל העם טועים. מבינים? זה אדם אחד בתוך האנושיות. לכן הוא נקרא אברהם העברי. למה עברי? שהוא בעבר אחד של הנהר, וכל האנושות בעבר השני, כולם טועים. ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים, את הצורות, את שעבד האמת מדעתם. בין 40 שנה הכיר אברהם את בוראו. כיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. ושיבר הצלמים. מה זה שיבר הצלמים? מה הכוונה? מה הכוונה? את התפיסות. שזה נכון שהוא גם שיבר צלמים. אבא שלו היה מוכר של צלמים. היה לו חנות. אז יש מדרש כזה שהוא שם אותו להיות מוכר בחנות, והוא לקח פטיש, שבר את כל הצלמים, ושם את הפטיש ביד של הפסל הגדול, ושאבא שלו נכנס, אז הוא אומר לו, מה קרה? למה כולם שבורים? הוא אמר, הם רבו ביניהם, והוא לקח פטיש ושבר את כולם. אז הוא אמר לו, מה, אתה באמת מאמין בזה? הוא אין לו שום רוח חיים. הוא אומר, אז אם אתה, אין לו שום רוח חיים, אז למה אתה מאמין בזה? משהו כזה, אני אומר את זה בלשון שלי. זה הרעיון. אבל השיבור הצלמים זה מבטא תפיסות העולם הנהוגות, שחנקו את החיים. גם היום יש תפיסות עולם כאלה שמקבעות את הרשע, שהן מניחות את העולם, וצריך לשבור אותם, וצריך לצאת מהם, ולא להתקבע בהם. ולא להשלים איתם, ובטח שלא להשתחוות אליהם. אז הוא אומר פה, שיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם, שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות, ולהקריב ולנסח, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות, כדי שלא יטעו בהם כל העם, כמו אלה, שהם מדמים, שאין שם אלוה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם בריאותיו, ויקש המלך להורגו, זה נמרוד שזרק אותו לכבשן האש, ויצא לו נס, נעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם, ולדיעם שיש אלוה אחד בכל העולם, ולא ראוי לעבוד, והיה מהלך וקורא, ומקבץ העם, מעיר לעיר, ממלכה לממלכה. עד ש... אתם יודעים, הרב ביגון הוא תלמיד של אברהם אבינו, ואני בדקתי את זה, כן? יצא מהקיבוץ והקים את מכון מאיר, נכון? והיה קורא ומקבץ העם מאיר לעיר, ממלכה לממלכה, עד שהגיע לירת כנען, והוא קורא, שנאמר, ויקרא בשם השם אל עולם. כן? הוא נטע אשל בקריאת משה, כן? הרב ביגון, נכון? וקרא בשם השם אל עולם, קורא בשם השם, צינור המרכזי של הוראת התורה בדורנו. כיוון, צריך לדעת את זה, בסדר? כיוון שהיו העם מתקבצים לו ושואלים לו את דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות הם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק, מלמד ומחזיר, וכו'. קיצור, אחר כך יעקב. טוב, ברור. עכשיו, אז אנחנו מתארים את הנשמה של אברהם, איך היא מתמרמרת בראותה את העושר. זה באמת אלבון גדול מאוד. והבארות נסתמו. מה זה נסתמו? סתמום פלישתים וימלאו מפר. מה זה הפלישתים פה? זה כיפשו אותו, הפלישתים. אבל זה גם משל אל החיצונים, אל הדעות הנפסדות שסותמות את בארות החיים של מי האמונה. וכבר אברהם, גם שהוא פתח, הם באו וסתמו. אחר כך חפר עוד אחת, סתמו, עד שחפר את באר שבע. יש לו התמודדות עם כל מיני תרבות רעה כזאת שסותמת את הפה, שמחשיכה את העיניים. של צד הנשמות, איך מתפרץ הארי מהסוגר, איך נוטל לו את מקלו בחרון, משבר את הצלמים. למה בחרון? חרון זה בכעס, נכון? הרי מידת הכעס זה מידה לא טובה, נכון? להגיד ככה לאברהם זה יפה? תשובה, מידת הכעס היא לא טובה בדרך כלל, אבל נגד הרע צריך לכעוס, אסור להשלים. אם זה מחשיך את עיני העולם ומרחיק אותם מהשם יתברך, אתה לא יכול להשלים עם הרשעה. אם אתה משלים איתה, אתה בעצמך מרושע. איך נוטלו בחרון, נקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח להורה, לאל אחד אל עולם. טוב, אז למה אנחנו מדברים על אברהם אבינו? אומר הרב קוק, תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה ההיסטורי. הרי שם המאמר שלנו ערך התחייה. מה ערך התחייה? ועכשיו אנחנו הולכים ומעמיקים בזה. היסוד זה שאנחנו אברהמיים. אנחנו עם אברהמי. אנחנו ממשיכים את המפעל הגדול של קריאה בשם השם אל עולם. של סילוק הרשע והחושך, תבניות המחשבה מרחפות בחללו של עולם ונכנסות אל הלבבות, שפחה בישה של זרם הזמן, כותב הרב קוק באגרות, תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה ההיסטורי. זה הגורל שלנו, זה התפקיד האלוהי שלנו, להמשיך את מפעלו הגדול של השורש שלנו. תמיד כוח השורש הוא מצוי בענפים, ואנחנו ממשיכים את המפעל של אברהם. על כן מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. אני אקרא קצת ויחזור. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבארים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו, התקשרות ותואר חיינו, מלא החיל והחוסן, הקדושה והתאורה, בדבקות בהשם. עוד פעם, כן, תוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל. מוסר שהוא אנושי, מוסר שהוא חופשי, הוא לא בהכרח מבטא את שם השם. דווקא מוסר שהוא לא במובן החופשי שמה שנדמה לי שזה מוסרי, אלא במובן החופשי של גילוי הנשמה האלוהית, זה כן מוסר אלוהי. אמונת ישראל הדרושה לנו כל כך ולעולם כולו. היום האליל היותר פופולרי, ככה שמעתי פעם מהרב טאו, הוא נקרא בעל זבוב. אתם מכירים אותו? אה? זה הנאו-פגניזם הכי פופולרי. בעל זבוב, זה בגמרא, מסכת שבת, היא מסבירה מי היה בעל זבוב, מה הוא היה. זה אליל כיס כזה, קטן, שם אותו בכיס. כל פעם שאתה נזכר בו, כל פעם שאדם נזכר בו, היה מוציאו, מחבקו ומנשקו, הייתה לו דמות עירתו בכיס, ומחזיר. זה אליל אישי כזה, כל אחד בונה לו את האליל, ומשתחבל. נחמד, לא? מה, איך זה מופיע בדורנו? הרי לא ראינו שאנשים הם מסתובבים עם אליל כיס, נכון? תשובה, כל אחד בונה לעצמו את סולם הערכים שלו. סולם הערכים מצומצם כזה, אישי. כל אחד מאמין במה שהוא מאמין. אחד, הוא מאמין בדמוקרטיה. הוא משתחווה לדמוקרטיה. ולתהליך השלום. בעל זבוב גדול יש לך. טוב, אחד, הוא משתחווה לזכות הציבור לדעת. ותנו לחיות לחיות. זה מה שאתה מאמין בו? זה מה שאני מאמין. יפה מאוד. טוב, אחד מאמין בפמיניזם ומאמין שהעולם הוא כבר גלובלי קטן וארץ זה רק עניין של סמלים ואין הבדל בינם לעם. זה מה שאתה מאמין? מאמין בזה. וכל אחד יש לו סולם ערכים אישי. אתם שמתם לב לזה? הוא חי את האג'נדה שלו. אני מאמין שלי. משתחווה לה. טוב, מאוד יפה. כן? זה נקרא מוסר חופשי. אנושי. זה מתחיל לא מהיום, אלא מחטא אדם הראשון, שאמר, שיוויתי עצמי לנגדי תמיד. אני מוריד את ריבונו של עולם מכיסא הכבוד, ואשב במקומו. אקבע את סולם הערכים, נקרא בפילוסופיה הומניזם. לא במובן של הומניות, אלא במובן של human. כאילו אדם הוא קובע את סולם הערכים שלו, זה הנאופגניזם המודרני, המערבי. כן. מה? הכן מתוך המוסר החופשי. אבל בואו, מההתחלה. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה, על פי גורל ההיסטורי. על כן, מתוך המוסר החופשי, המוסר האנושי, שהוא הקדמה, כמו דרך ארץ, קדמה לתורה, מוסר חופשי, אבל הוא, יש בו גם בעיות, נכון? כמו שסיפרתי עכשיו על בעל זבוב. מתוך המוסר החופשי, המוסר האמוני, יוקחו מוסדות להקמת האמונה, אמונת ישראל, הדרושה כל כך לנו ולעולם כולו. זאת אומרת, זה לא בא על בסיס של נפילה מן השמיים, אלא של התבגרות של האנושות, התבגרות ועילוי העולם, שמתוך מוסר אנושי מתחיל להופיע מוסר האלוהי, מוסר המוחלט. הוא לא מלמטה למעלה, האני מאמין שלי, אלא הוא מלמעלה למטה, מריבונו של עולם אלינו. זאת היא הנבואה, בזה אנחנו עוסקים מהבוקר עד הערב, בישיבה, בללמוד נבואה, בללמוד ערכים מוחלטים. ודווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבארים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופת נשמתנו. טוב, אני אסביר. דווקא כשאנו מציירים וקוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, אז מתבארים חזיונותינו הפנימיים. כלומר, מה הכוונה? הכל אצלנו מקושר דווקא בשם השם, ולא בצורה חופשית, לא בצורה אנושית טבעית, אלא בצורה של אמונה שהיא גוזרת את כל הערכים, את כל המוסר, את כל האידיאלים, את כל המצוות, את כל הדעות, הכל. הכל הוא נגזר מהקריאה והכוונה בשם השם אלוהי ישראל. ידי העיסוק בתורה וכו'. אז מתבארים חזיונותינו הפנימיים ועומק קורת נפשנו, שקט רוחנו ונופש נשמתנו. יש לנו יישוב הדעת, שלווה ומנוחת נפש, התקשרות תואר חיינו. אנחנו מתנהלים בדרך בריאה, מלא החיל והחוסן, הקדושה והתארה, בדבקות בהשם. כן. למה היא דרושה? זה המשך המאמר. שאלה מצוינת. הנקודה היא שאתה רואה שעמדו נביאים קודם אדם ראשון, קודם נוח, נכון? וגם אחרי נוח. קודם אדם, אברהם אבינו. והאם הם הצליחו לרומם את העולם? לא הצליחו. מקסימום את עצמם. וזה לא מספיק. בשביל לרומם את כל האנושות, אנחנו זקוקים למדינה. אנחנו זקוקים לכלי גדול, הערה גדולה, לא פנס כיס, אלא קור אטומי של הערה רוחנית, עם נביאים וכהנים ובית מקדש ומשפט וצבא ופוליטיקה וחקלאות ואומנות ותרבות. הכל קורה בשם השם. הדבר הזה הוא יהיה דוגמה לכל האנושות וירומם אותם. אבל אם זה אדם פרטי, יש גבול עד היכן קולו יכול להישמע. שים לב שכל האומות הן מאוד צופות מה קורה פה. מאוד מעניין אותם. זה חלק מתהליך התשובה שלהם. חלק גם מזה שהן רוצות לצייר אותנו ולעצור את התחייה הלאומית ואת הגאולה, כי הם מרגישים שזה ימוטט את השקרים שעליהם חיים, חייהם בנויים, כמו שדיברנו בתחילת השיעור. אז הם נלחמים בנו. אבל הם מאוד מתעניינים. ממה נפשך, במה קורה פה, איך אנחנו נלחמים, מה אנחנו עושים. כל הזמן מנסים לצבע אותנו בצבע שלא מוסריים. כל הזמן. איך אנחנו נלחמים, איך אנחנו כובשים, איך אנחנו אכזריים. כשבעומק ליבם, הם יודעים שאנחנו העם הכי מוסרי בעולם, הצבא הכי טהור בעולם, אנשים הכי עדיני נפש וכו'. אבל מנסים לתת לנו מוסר. אין שבוע שבייחוד האירופאי לא נותנים לנו מוסר. אין, זה לא יעלה על הדעת, שלא צבעו אותנו קצת בשחור, שחירו אותנו. אז ככה הם מרגישים, הכנסייה זה טוב, כן? זה מוסרי. מדינת ישראל, איך הם נלחמים, איך הם נראים, איך הם כובשים, איך הם מדכאים. ברור? זה חלק מגוג ומגוג, חלק מהלחמה, ההתנגדות, לאורן של ישראל ודעותיהם. יפה, אז כמו שהרב כותב בעניה, בברכות, דווקא כשאנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, נדערים חזיונותינו הפנימיים, כל הנבואות ש... 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 שניבאו הנביאים שלנו, חזיונותינו הפנימיים, בתוך האומה פנימה. הרי אם תשימו לב, אין עוד עם כזה כמונו. אנחנו יודעים לאן הדברים צועדים. נכון? שמתם לב לזה? כאילו, השאלה היא בכלל לא מה יהיה. מה יהיה זה ברור. אתה רוצה שאני אגיד לכם מה יהיה? זה קל מאוד. כי כל הנביאים דיברו על זה. אנחנו בדרך לימות המשיח, בניית בית המקדש, על הר הבית, כן? ואחר כך יהיה תחיית המתים, וכן על זה הדרך. ברור? אנחנו הולכים לקראת תיקון העולם מלכות שדי. שזה חזרנו לאדמתנו, מדינת ישראל, אנחנו הולכים ונגאלים, חוזרים אל הנבואה, אל הכהונה, אל הכל, כל האוצרות הרוחניים שלנו שלא היו אל הקבורים עכשיו 2000 שנה, פתאום יפרחו פה אחד אחרי השני או כולם ביחד. טוב, אז השאלה היא לא מה יהיה, כולם יודעים מה יהיה, נכון? אפילו שהיינו תקועים, בעומק הגלות ידענו שבשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. ידענו שנשוב לציון, ידענו שנקום לתחייה. זה כתוב ביחזקאל, כתוב בתהילים, כתוב מלא, כתוב. כל הנביאים ניבאו על זה. טוב, מצוין. השאלה היא רק איך יהיה. איך בדיוק יהיה? מתי יהיה? לא תמיד אנחנו יודעים. אבל מה יהיה? זה פשוט. מבינים? זה... אז דווקא כשאנו, איך אומר הרב קוק, מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבררים חזיותינו הפנימיים, אז באמת, אנשים שלא קוראים בשם השם היום, אז זה לא כל כך ברור לנו. אתה מתחיל קצת לדבר, אני אומר לך, תשמע, אתה פעיל ימין קיצוני, אתה משיחיסט, אתה לא מבינים על מה אתה מדבר, אתה מאיים עליהם, תן לקנות בקניון. מה אתה עכשיו מתחיל לזעזע פה את כל המציאות? הם רוצים פה שלום עכשיו, נכון? נראה להם הזוי, זה יזעזע את כל המפה פה במזרח התיכון, נכון? זה לא מתבארים להם חזיונות הפנימיים, אבל דווקא שאנחנו מציירים, קוראים ומכוונים בשם השם אלוהי ישראל, מתבארים חזיונותינו הפנימיים, בסדר? זה ברור מה זה חזיונותינו הפנימיים? אנחנו חיים את החלומות של הנביאים. חלומות דקשות, כן? חלומות אמיתיים. אנחנו בתוכם. חלק כבר התגשמו, חלק הולכים ומתגשמים. דווקא מתוך הקריאה בשם השם אתה רואה את זה. ועומק קורת נפשנו, אנחנו שמחים להיות במדינה הזאת, בתקופה הזאת, להיות שייכים אל עולם התשובה, כתובה קורת רוח, שעה אחת שקורת רוח, אז זה כתוב על העולם הבא. טובה שעה אחת שקורת רוח מכל חיי עולם, בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה, נכון? טובה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, העולם הזה מכל חיי העולם הבא. אז עומק קורת נפשנו, קורת נפשנו זה הנחת, המתיקות, הערבות, שקט רוחנו, נופש נשמתנו, זה מתוך העיסוק בכתבי הקודש, חיים של חיי הקודש, התקשרות תואר חיינו, מלא החיל והחוסן, הקדושה והתאורה, בדביקות בהשם. הרי אמרנו שזה, הדבקות בהשם, זה התשוקה יותר טבעית לאדם. כשאנחנו קוראים בשם השם, אנחנו מתדבקים בו, אם זה באופן פרטי, אופן של מדינה דבקה בהשם. המוסר, שזה גם יענה לבן על השאלה ששאלת מקודם על המשפט השני, המוסר איננו מתרכז רק במעשים טובים של המובן החברתי בלבד. המוסר הוא ראשית כל תכונה פנימית עדינה שוכנת בנשמה לבקש את הטוב, את הטוב המוחלט, להיות בעצמו טוב, להיות דבק אל הטוב. אני אסביר. המוסר הוא לא רק טבעי אנושי. היו כל מיני פילוסופים בריטים שדיברו על מוסר תועלתני, נקרא פילוסופיה תועלתנית, כמו הובס, יום, דיוויד יום, לוק, ג'ון לוק, עוד כמה היו, גם רוסו דיבר על זה, צרפתי. בכל מקרה, זה נקרא מוסר חברתי. גם קאנט דיבר אגב על מוסר כזה. זה חברתי במובן הזה שאתה עושה מעשים טובים לא לפגוע בשני. אל תזרוק קליפות של גרעינים ברחוב כי לא היית רוצה שכולם. אל תגנוב כי לא היית רוצה שכולם יגנבו, נכון? לא היית רוצה שיגנבו לך. זה קאנט. מה שהקטגוריה הכללית של השכל, המוסרית, היא גוזרת, אז מה שהוא לא מתאים לזה אל תעשה. זה גם לא חזק במיוחד, אבל זה גם נשאר ברובד חברתי. אנחנו מדברים על תיקון עולם מלכות שדי. המוסר שלנו הוא מוסר פועל. המצוות הם מעשים שמביאים ברכה לכל היש. העבירות הם מחריבים את כל היש. זה לא נשאר רק בגדר שנחיה פה בשלום ויהיה לכולם כיף. זה מאוד חיצוני ושטחי. ברור? אלא רק מתוך קריאה בשם השם מתקיים עילוי העולם, ברכה בכל העולמות כולם, כל הנמצאים. טוב, אז נמשיך עוד את הרעיון הזה שיעור הבא, שאנחנו פה באמצע, אבל בסדר. שורות טובות, להתראות.